נוסף.
דיון נוסף.
פודקאסט משפטי. עם עורכי הדין שאול ציוני ואלי פילרסדורף. והפעם עם עורך הדין אוהד פיליפ.
שלום, אנחנו כאן שוב בפודקאסט המשפטי שלנו, דיון נוסף. אני שאול.
אני אלי.
ויש לנו פה אורח, אוהד.
אהלן, אהלן.
שלושתנו עורכי דין, משרד ציוני פילרסדורף פיליפ. שלום לכם.
אז על מה נדבר היום?
או, טוב ששאלת, היום יש לנו פרק מיוחד על מטבעות דיגיטליים. אנחנו נדון בחלק הראשון של הפרק, אנחנו נדון בעצם בהתפתחות של הרגולציה על מטבעות דיגיטליים, במיוחד בהתייחסות לפסיקה של בתי המשפט, ואחר כך נדון למה בכלל כל זה קורה, למה בכלל מגיעים לבתי משפט. בחלק השני אנחנו נדון בהתפתחויות הטכנולוגיות האחרונות, בקשר למטבעות דיגיטליים, NFT, DeFi, נכון אוהד?
כל הכיף הזה, כן.
כל הכיף הזה, כל הדברים האלה שמתפרצים בבום אחד גדול לחיינו, ובשביל זה הבאנו גם את אוהד לפה, שהוא יספר לנו על זה.
הכה את המומחה.
וזזים בקצב שהרגולטור דעתי לא ממש יודע לאכול.
אוקיי, אז בוא נתחיל. הסיפור שלנו בעצם, שלנו באופן אישי, עם מטבעות דיגיטליים ובתחום המשפטי, התחיל באיזה יום אחד לפני 3 שנים. חברה נחמדה מאוד בשם Bits of Gold הגיעה אלינו אחרי שהיא בעצם קיבלה לרעתה, פסק דין בבית משפט מחוזי, בנק לאומי, שבו היא ניהלה את חשבון הבנק, החליט שהוא פשוט סוגר לה את החשבון לפעולות האלה, ולא מאפשר לה יותר לבצע פעולות שקשורות למסחר במטבעות דיגיטליים. צריך להבין, המסחר במטבעות דיגיטליים לא נעשה בתוך חשבון הבנק, הבנק לא מחזיק במטבעות דיגיטליים, אלא הפעולות הנלוות למסחר, ולמרות שהחברה, כשהיא ביקשה לפתוח חשבון בנק וכולי, הודיע לבנק שזה מה שהיא רוצה לעשות, הבנק פתאום התעורר, אמר, טוב, אנחנו לא מבינים בזה, אנחנו לא יודעים איך לנהל את הסיכון, וסוגרים לכם את הפעילות הזאת. בית המשפט המחוזי, השופט יונה התדגי, אמר, טוב, אם הם אומרים שהם לא יודעים לנהל את הסיכון, והם, יש להם תפקיד שהקנה להם המחוקק, מבחינת ידו הארוכה של השלטון, מבחינת מניעת הלבנת הון וכולי, זה מצד אחד, ומצד שני יש את חוק הבנקאות, שירות ללקוח, סעיף 2, שמחייב את הבנק לתת שירותים מסוימים, אז הוא אמר, איך הוא אמר?
אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי.
הבנק לא יודע מה לעשות, מצד אחד הוא לא יודע לנהל את הסיכון, מצד אחד הוא חייב לתת שירות, לכן ההחלטה של הבנק לא לתת שירות היא סבירה.
מסכן הבנק, לא יודע מה לעשות.
מסכן הבנק, הבנק באמת נורא מסכן, לא ידע מה לעשות, ובית המשפט המחוזי אמר, ההחלטה הזו היא סבירה, הוא אמר, זה לא החלטה אולי הכי סבירה, יכולה להיות החלטה סבירה ממנה, אבל זה לא התפקיד שלי.
חשוב להזכיר שגם בנק לאומי בעצם, במהלך המשפט של ניסן לטון, כל מיני טענות עובדתיות, לא אמרו לנו, הסתירו ככה, עשו ככה. בית המשפט דחה את כל הדברים האלה, אמר החברה הזו על הכיפק, עובדת by the book, הציגו מה שצריך,
יותר מזה,
ללא רבב.
הוא אמר, החברה מגיעה לציון לשבח, שהיא גם הציגה את הפעילות שלה לפני שהיא בכלל התחילה, וגם כל ההתנהלות שלה הייתה מאוד מאוד שקופה מול הבנק. אנחנו ראינו את פסק הדין הזה, החלטנו שפסק הדין הזה הוא שגוי, שהמשמעות של פסק הדין היא בעצם גזר דין מוות לחברה. זה המצב, שום בנק לא הסכים לפתוח להם חשבון בנק, טוב, ככה זה במדינת ישראל.
לחברה ולתעשייה במידה רבה.
נכון, החברה הזאת היא בעצם פורצת דרך בתחום המטבעות הדיגיטליים, והיה ברור שאם החשבון שלה ייסגר, אין יותר בישראל תחום של מטבעות דיגיטליים. ולכן החלטנו לקחת את זה על עצמנו, ו...
אז כשהם באו וקראנו את הפסק דין הזה בעצם של בית המשפט המחוזי, חשבנו שהנימוק הזה של בית המשפט המחוזי, שבא הוא אומר, יש בעצם החלטה סבירה כזאת והחלטה סבירה כזאת, ואני לא יכול להכריח את הבנק לנהל את החשבון, אם אני חושב שההחלטה שלהם היא סבירה, זה בעצם נימוק לא נכון, שלא עולה בקנה אחד עם הפסיקה, בכל מה שנוגע לחיוב של הבנקים לתת שירותים חיוניים. כי הפסיקה באה ואומרת, לא די בזה שיהיה לך חשש ארטילאי מאיזושהי הלבנת הון שיכולה לקרות, או מאיזשהו סיכון שלא יתממש, אתה צריך להראות שקרה בחשבון הזה משהו קונקרטי. ובקונקרטי כל הראיות שנשמעו בהליך, וגם בית המשפט המחוזי בעצמו אמר את זה, לא היה שום דבר קונקרטי, להפך, כמו שאמרנו קודם, הוא קבע שהחברה פעלה ללא רבב, הוא בעצמו אמר את זה. וזה היה בעצם הנימוק העיקרי שלנו בערעור שהגשנו. עכשיו צריך להבין שהלכנו כאן בשדה שהוא לא חרוש מהבחינה הזאת, שזה פעם ראשונה שבית משפט עליון נדרש לנושא הזה של מטבעות דיגיטליים.
כן, רגע, אני רוצה להוסיף שנייה, שקודם כל היו לדעתי שני כשלים בפסק הדין. אחד, עצם הטענה של הבנק, אני לא יודע לנהל את הסיכון, היא בעצם טענה שלא הוכחה. בית המשפט קיבל אותה כמות שהיא בעצם, אבל הוא לא בדק אם הם יודעים או לא יודעים לנהל את הסיכון, קיבל את הטענה של הבנק. שהטענה הזו, אגב, עומדת בסתירה לזה שהחברה כבר באותו זמן ניהלה חשבון בנק מספר שנים, אז זה קצת מוזר שבנק פתאום טוען, אני בעצם לא יודע לנהל את הדבר הזה, למרות שהוא פועל אצלי מספר שנים.
ואנחנו לא מדברים פה על איזה בנק עיקיוני או קטן, או זאת אומרת, אנחנו מדברים על אחד משני הבנקים הכי גדולים במדינה, שהוא בנק גדול, גם בסדרי גודל בינלאומיים, הוא בנק גדול.
כן, והכשל השני, שבעצם בית המשפט המחוזי התעלם בכלל מהעמדה של הפיקוח על הבנקים, שהוגשה בהליך, והעמדה של הפיקוח על הבנקים אמרה דבר מאוד פשוט. מטבעות דיגיטליים, זה אמנם יכול להיות בסיכון גבוה, אבל הבנק נדרש לנהל את הסיכון, הוא יכול לעשות כל מיני צעדים להקטנת הסיכון, מזעור הסיכון, ורק הצעד אחרון להפסיק את הפעילות. בית המשפט המחוזי אמנם הזכיר את העמדה הזו, אבל בעצם
פירש אותה באופן שהוא לא נכון.
בדיוק, ועם זה הלכנו לבית המשפט העליון, ובתור התחלה ביקשנו צו זמני, שיפתחו את החשבון בנק, כי אחרת החברה תתמוטט.
מה שנקרא צו עשה בירור.
צו, בדיוק, צו עשה זמני.
הליך מאוד מאוד נדיר, והשופטת ענת ברון קיבלה את הבקשה שלנו למתן סעד זמני בירור, והיא בעצם קבעה שבחשבון שעובד 4 שנים, הבנק לא היה מסוגל לתת שום דוגמה קונקרטית לחשש להלבנת הון, ובמצב הזה היא אמרה, אתם לא יכולים להתבסס על חשדות ארטילאיים בלבד.
ספקולטיביים, כמו שהיא קרא להם.
נכון. חוץ מזה, היא דיברה על נושא של מאזן הנוחות, שמי שמתעסק בסעדים זמניים, מבין את הכוונה למי יגרם יותר נזק כתוצאה ממתן הצו, או אם אתה נצב.
כן, אין ספק שכשסוגרים לחברה את חשבון הבנק שבאמצעותה היא עובדת, זה נזק שמאוד מאוד קשה להתאושש ממנו.
כן, אני חושב שהגדולה של ההחלטה הזאת, שבית המשפט העליון לא נבהל. בדרך כלל שבנק, בטח בנק, כמו שאמרת, בנק לאומי, מגיע ואומר, מספר, אני עומד פה בפני סנקציות בינלאומיות ואיומים מפה עד ברזיל, זה נועד להפחיד, בית המשפט העליון פה לא פחד, אמר, סליחה, אתם לא הראיתם לי שום דבר, כל מה שאתם מדברים עליו הוא ספקולטיבי, מצד שני, יש לי פה חברה שעובדת 4 או 5 שנים, לא היה איתה שום דבר, תנו להם שירות, ונברר את הטענות. וההחלטה הזו, היא באמת תקתה גלים, לא רק בישראל, מחוץ לישראל, אנחנו קיבלנו פניות באמת מהודו עד צ'ילה,
מהודו ועד קוש.
משהו כזה. ובאמת אחר כך, בדיון עצמו בעירור, התיק נסגר בעצם בסוג, זה לא בדיוק פשרה, כי בעצם העירור שלנו די התקבל.
החשבון נשאר פתוח.
החשבון נשאר פתוח, וזה, ובעצם זה
התקבל בהסכמה.
תקבל בהסכמה, כן, זה נכתב כסוג של הסכם פשרה, אבל בעצם קיבלנו מה שרצינו.
דיון נוסף. דיון נוסף.
בואו נתקדם הלאה, אחרי הפסק דין הזה שבעצם פרץ את הדרך, ההליך הזה יותר נכון, פרץ את הדרך, שוב הגיע העניין של מטבעות דיגיטליים לבית המשפט, בוא תספר לנו על ההליכים האלה.
טוב, אז בעצם אחרי הפסק הדין, ההחלטה המאוד דרמטית הזו בעליון, יש עוד תיקי קריפטו, והם מתנגזים לבית המשפט המחוזי בתל אביב, לכבוד השופטת לימור ביבי.
כן. יש בעצם שני פסקי דין, אחד איסרמיינרס, אחד רועי ערב. איסרמיינרס בעצם חברה שקורה ביטקוין, מקבלת את הביטקוין, איך אומרים, מהניילונים, ורועי ערב שקנה ביטקוינים לפני מספר שנים.
באופן פרטי?
באופן פרטי, רצה להכניס את כספי התמורה לחשבון הבנק. עכשיו, אני עושה,
זה היה דיסקונט, נכון?
מרקטי דיסקונט. מרקטי דיסקונט, מקבוצת דיסקונט. צריך להבין, הטענה של הבנקים היא כזאת, בגלל האופי, מה שהם קוראים לו, האנונימי של המטבעות הדיגיטליים, בגלל שהארנקים לא מזוהים שמית, הם לא יכולים לנהל את סיכוני הלבנת ההון, ולכן הם אומרים, שמה, אני לא יודע למי העברת, מאיפה זה הגיע, זה אנונימי. כשזה אנונימי, אני לא יודע מה לעשות, ולכן אני לא יכול לנהל את הסיכון. זו בעצם הטענה של הבנקים. ומה שעשתה השופטת לימור ביור, רגע, 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 בוא נראה באמת מה קורה פה. קודם כל, כשמישהו רוצה לקנות, איזה סיכון של הלבנת הון יכול להיות? הרי אתה לוקח את הכסף שלך, מוציא אותו מהבנק, ועושה איתו מה שאתה רוצה, נכון?
כן, צריך להבין, אנחנו מדברים על אנשים שיש להם חשבון בנק הרבה פעמים 10, 20, 30 שנה, עובדים בעבודה כלשהי, המשכורת נכנסת לחשבון, והם קונים איתה קריפטו.
כן, אז פה צריך להבין מה זה הלבנת הון, זה לקחת כסף שהוא פאק תוך כדי ביצוע עבירה, ומנסים להכניס אותו לתוך המערכת הפיננסית הרגילה. אז ברור שאם הוצאתי כסף בחשבון הבנק שלי, לא הלבנתי שום הון. זה ברור.
בישרה מיינרס זה גם ממש המקרה המובהק, שלא יכול להיות שום חשש, כי זה ביטקוין שהגיע, כמו שאמרת, מהניילונים ישירות מקריאה.
נכון. עכשיו, מה שקרה בישרה מיינרס, שהאמרה נעשתה בבורסה, אז השופטת אמרה, אני לא יודעת למי הם מכרו את הביטקוין הזה, ממי הם קיבלו את התמורה השקלית. ולכן, היא אמרה, קודם כל, האיסור של הבנק הגורף, אני לא מקבלת אותו, אבל בגלל שאני לא יודעת למי מכרתם ומי נתן לכם את הכסף השקלי, אני לא יכולה להגיד שאין פה סיכון להלבנת הון. זה בעצם מה שהשופטת אמרה. אני אומר במאמר מוסגר, לפי דעתי זה לא נכון, כי ישרה מיינרס עצמה, היא מכרה את זה, וזה לא משנה עכשיו מה עושה אותו צד שלישי שמכר, שלא היא מכרה את הביטקוין.
בטח כשמדובר הבורסה, ה-B2C, חברה ישראלית, עושה KYC למישהו
עולה, מישהו עולה. כן, אבל את זה לא הוכיחו, זה קרה אחר כך בתיק של הרב, אבל בישרה מיינרס לא הוכיחו את העניין הזה, אבל אני אומר, בכלל זה לא משנה, אם אני לוקח עכשיו שולחן ומוכר אותו ב-10,000 למישהו שמשלם לי במזומן, אני הלבנתי הון? אני לא הלבנתי שום הון, זה לא משנה בכלל.
לא הלבנת הון, שאול.
כן, אז בואו נתקדם. אחר כך רואי הרב, ברואי הרב, בנק מרקנטיל שוב אמר, אני יש לי מדיניות גורפת, לא מוכן להכניס כספים, ואת המשפט אמר, סליחה, אנחנו מסתכלים על שני דברים, מסלול הכסף, בואו נראה מה קרה עם הכסף, האם הכסף שלו יצא מישראל, מבנק, והוא קנה מטבעות, הוא יכול להראות לי את זה? אם כן, אז קודם כל זה צד אחד. ואחר כך שהוא מנסה להכניס את הכסף, מאיפה הגיע הכסף שלו? הוא מכר אותו במקום מסודר, אפשר לראות מי הרוכשים של המטבע
בעצם
שלו.
בעצם מסלול המטבעות ומסלול הכסף.
בדיוק, נכון. הוא אומר, אם אתה יכול להראות את שני הדברים האלה, אתה יכול להכניס את הכספים, ובעצם קיבל את התביעה.
נכון, היו שם חוות דעת חשובות מאוד, בעצם חוות דעת עם נספח.
כן, חוות דעת, לא חוות דעת, עמדה של היועץ המשפטי לממשלה.
חשוב לדבר על העמדה הזאת, שהיא בעצם הייתה עמדה שקצת נסיגה מהעמדה של ביטס אוף גולד. זאת אומרת,
מהעמדה של היועץ המשפטי בתיק של ביטס אוף גולד.
יותר נכון, בתיק של ביטס אוף גולד זה היה עמדה של הפיקוח על הבנקים.
אבל הוגשה באמצעות הפרקליטות, זה הייתה עדיין עמדה של בעצם היועמ"ש.
נכון, בתיק של רועי הרב הוגשה עמדה מטעם היועמ"ש, והוגשה עמדת נספח של המפקח על הבנקים, שהייתה הרבה יותר מסויגת מהעמדה של היועץ המשפטי
לממשלה. מה אמר היועמ"ש, שלי?
היועץ המשפטי בעצם אמר, שאומנם פעילות במטבעות וירטואליים היא פעילות שהיא עתירת סיכון, אבל צריך לנקוט בצעדים להפחתת הסיכון. והוא מנה שם מספר תבחינים, שכאשר התבחינים האלה מתקיימים...
אוי התבחינים. כן.
כן,
כן, התבחינים לא, הם די קשים, כן? אבל...
כן, בדיוק, הוא הלך, אז אנחנו לא מדברים על משהו מאוד מאוד רגוע, אז התבחינים די קשוחים.
כן.
כאשר התבחינים האלה מתקיימים, הבנק יכול לקבל את הכסף, גם בהקשר הזה יש לו שיקול דעת, זה לא שהוא חייב לקבל את הכסף, יש לו שיקול דעת, אבל אם מתקיימים הקריטריונים האלה, אז יוצאים לתוך נקודת הנחה שהסיכון הוא מופחת.
ואם לא מתקיימים, אז הוא יכול בעצם סוג של לדחות על הסף, לסרב.
נכון, נכון.
לסרב, זו נסיגה בכלל מהדין, כי הדין אומר, אתה לא יכול לסרב לתת שירות חיוני, אלא אם כן אם יש חשש קונקרטי להלבנת הון או חוסר שיתוף פעולה. פה היועמ"ש עשה הנחה גדולה מאוד לבנקים, ואמר, אוקיי, רק כשיש את התבחינים אתם תצטרכו לבדוק.
אבל... וגם זה לא סיפק וזה, את המפקח על הבנקים.
בדיוק, וזה עוד עמדה מקלה לעומת העמדה המאוד מאוד ניצית של המפקח על הבנקים באותה עמדה.
שמה בעצם... הוא רוצה?
מה רצה, מה אמר הפיקוח על הבנקים?
הפיקוח על הבנקים בגדול אמר... אני, מבחינתי זה בסדר, גם הבנקים יגידו שהם רוצים לקחת סיכון.
כן, קרא לזה אפס תאבון.
לא, הפיקוח, כן, הוא אמר, אתם צריכים, תגבשו מדיניות על בסיס פרמטרים כאלו ואחרים, תודיעו לי מה המדיניות, אתם יכולים אבל על בסיס הפרמטרים האלה להגיע למסקנה של תאבון אפס. ואני חושב שאבל הדבר הכי, בוא נגיד, מקומם בעמדה של הפיקוח על הבנקים, היה שהבנקים יכולים לקבוע גם תאבון אפס.
זה מטורף.
ושלא מדובר בכלל בשירות חיוני. למה? כי המקור של זה מטבעות דיגיטליים. מה שיפה בפסק דין ברועי הרב, שבית המשפט אמר, זה לא נכון, זה שירות חיוני, ובכלל מה זה משנה, מה המקור של הכספים? השירות הוא הפקדה של כספים, מה זה משנה אם זה, המקור הזה הוא ממטבעות דיגיטליים, שחייה בפייס, אני לא יודעת מה, או, ואם אתם עושים את זה בצורה הזו, אז בואו נבחן גם לאן הולכים הכספים, אולי אם אני צריך לשלם מיסים, זה לא דבר חשוב? ובעצם, וכאן אנחנו מגיעים בעצם לשאלה, למה בכלל הדברים האלה מגיעים לבית משפט? למה הגענו בכלל למצב שבן אדם, ולנו יש הליך שלנו, שבית המשפט מתבקש בכלל לאפשר כספים כדי לשלם מיסים?
כי חשוב להגיד, רשות המיסים בישראל בגדול מוכנה לקבל כסף רק מחשבון בנק על שמך בישראל.
כן, אז איך הגענו בכלל לסיטואציה הזו?
זו שאלה מצוינת שיש לה בעצם שני שחקנים בשני צדדים של המגרש שמשחקים בעצם באותו הצד. בצד האחד נמצאים הבנקים הריכוזיים, חמשת הבנקים הגדולים שיש להם אותה מדיניות. בצד השני נמצא הפיקוח על הבנקים, שהוא בעצם בצד של הבנקים.
חשוב להגיד שמדינת ישראל היא כבר מדינה לא קטנה, אנחנו אותו 10 מיליון איש, אנחנו שוק בנקאות סופר 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 ריכוזי, פעם אחרונה שנפתח בנק במדינת ישראל, לפני איזה 45 שנה, עכשיו יש איזה דיבור על הבנק, הבנק הדיגיטלי, עוד חזון
למועד. בוא נדבר רגע על הבנקים.
אני חושב, אפשר היה לראות את זה גם בהליך של ביטס אוף גולד, וגם בהליכים האחרים. יש לנו פה מצב של בנקים, בעצם אומרים, זה לא מעניין אותנו. זה לא מעניין אותנו, זה לא שאנחנו לא, כשבנק בא ואומר, אני לא יודע, זה איך אומרים, כמו בצבא, זה לא שאתה לא יודע, אתה לא רוצה, אני לא רוצה, והבנקים אומרים, תשמעו, זה לא מעניין אותנו. כל המטבעות הדיגיטליים האלה, עזבו אותנו
זה
מזה.
מסובך, עזוב אותי, זה מסובך.
זה דורש עכשיו לבדוק כל מיני דברים, מה פתאום?
לקנות אתם תוכנות, להטמיע נהלים, עזוב אותי.
השתגעתם, אנחנו, תן לי להרוויח מעמלת דמי כרטיס, תן לי להרוויח ממשכנתאות, מה אתה עכשיו משגע אותי עם המטבעות הדיגיטליים
יש
האלה?
יש להם מספיק כסף, מספיק רווחים, מספיק משקי בית, בשביל מה הם צריכים את כאבי הראש האלה?
נכון, אנחנו כולנו עם משכנתה, כולם משלמים אינסוף עמלות שורה, למעט מאוד בנקים שיש בישראל, כנראה שזה מספיק.
זה מגיע ממקום שאין תחרות, והשוק הוא בעצם, וזה כבר, זה לא אנחנו אומרים, היו מספר ועדות, כבר בדוח זקן, הממונה על הבנקים, אחר כך ועדת שטרום, אחר כך אפילו בהצעת חוק של המדינה, להגביר את הניידות בין הבנקים.
אבל שאול, אני לא מבין מה אתה רוצה, לי יש גם ביט, גם פייבוקס, אני מתחרה בבנקים חופשי, וגם פפר.
טוב.
אז מי הבעלים של פפר?
אז בוא נראה אם אני זוכר, פפר זה לאומי כמובן.
נכון.
פייבוקס.
פייבוקס זה כמובן של דיסקונט. וביט של הפועלים. אחלה תחרות, תחרות מטורפת.
התחרות היא בשמות, וגם זה חשוב.
יופי, אז אם לא הם, אתה לפחות מצפה שיהיה איזה רגולטור שיבוא ויגיד להם.
חבר'ה, זה לא
בסדר. בנקים יקרים, תתעוררו, יש פה אנשים שרוצים לעשות עסקאות.
או. טוב שאמרת, עכשיו תראה, כשהעניין של המטבעות הדיגיטליים היה יחסית מינורי, כשנדון העניין של ביטס אוף גולד, באמת הבנק ישראל נתן עמדה, אמר לא, צריך לנהל את הסיכון, עמדה אגב שהיא עמדה מקצועית עומדת עם הקריטריונים של ה-FATF, שאומרים אין דבר כזה, צריך לנהל סיכונים.
FATF זה הרשות הבינלאומית למלחמה בהלבנת הון.
ישראל חברה בה.
ישראל לקח לה הרבה שנים להיכנס ל-FATF, וה-FATF אמר באופן מפורש, הדרה של פעילות, בטח גם מטבעות דיגיטליים, היא דבר לא נכון, כי מה שזה גורם, זה פשוט יוצא מהמערכת הרגילה, ומתחיל להתנהל, אלוהים יודע איפה, בפייסבוק, בכל מיני מקומות שכוחי אל, ולכן מוסדות פיננסיים צריכים לנהל את הסיכון. אז היינו מצפים שבנק ישראל יגיד, חבר'ה, בנק יקר, תנהל את הסיכון, אבל לא! בא בנק ישראל, אומר, לא, מה פתאום? קודם כל, זה בכלל לא שירות חיוני, מה, השתגעת להכניס כסף לחשבון שלך? זה לא שירות חיוני, וחוץ מזה, אם הבנק רוצה, כן, תאבון אפס. ואני שואל, ואם כל הבנקים יקבעו תאבון אפס?
ובישראל באופן מפתיע, בגדול יש שני בנקים שאחריהם כולם מיישרים קו. זאת אומרת, אם פועלים ולאומי יקבעו תאבון אפס, אני יכול להבטיח לך, תאבון אפס יהיה התאבון הכללי.
המפקח על הבנקים זה בעצם רגולטור, שדי שבוי בידי המפוקחים שלו, הוא לא המפקח על הבנקים, הוא המפקח של הבנקים, והוא לא יצא באופן חזיתי נגד הבנקים, ויחייב אותם לעשות פעילות שהם לא רוצים אותה.
חבר'ה, בסוף בנקים זה כמו כל דבר אחר, אין אפס, באירופה, שיש מאות בנקים, וכל אזרח אירופאי יכול לגשת לכל אחד מהבנקים האלה, אז הוא בסוף, כמעט כל דבר לגיטימי וחוקי, ימצאו הבנקים שנכונים לקחת את זה על עצמם, ללמוד את זה, להיכנס לעניין. בשוק כמו שלנו, אי אפשר לתת לבנקים את הפריבילגיה, להגיד, כן, זה לא מעניין אותי בכלל.
וזה לא אבסורד שבארצות הברית או באירופה אין שום בעיה להכניס את הכספים האלה, ויזה, מאסטר קארד, פייפל, כולם מאפשרים עכשיו ביצוע עסקאות שקשורות למטבעות דיגיטליים, גדולי הפירמות שעוסקות בהשקעות, גופי השקעה קונים, ביטקוין ואלוהים יודע מה.
יש כבר ETF בקנדה.
יש ETF בקנדה, אבל בישראל, בן אדם מחר איזה רבע ביטקוין, הוא צריך לפתוח בהליך משפטי.
זה לא רק זה.
עזוב אחר, יש כאלה שרוצים לקנות והבנק לא נותן להם.
אבל... זה לא רק זה, אתה מתכתב עם הבנק לגבי האי המוכנות שלו לקבל את הכספים, ומה אתה מקבל בתגובה? הפנייה להודעה שפרסם בנק ישראל בשנת 2014.
פברואר 2014.
לפני 7 שנים, כאילו שלא קרה כלום מאז, ואנחנו חיים באותו העולם.
כן, אז אני חושב שאם כבר לא הפיקוח על הבנקים, אז לפחות הנגיד בנק ישראל הגיע הזמן שיתערב בזה, ואם לא הוא, אז היועץ המשפטי לממשלה. ולא היה שום מקום להביא דעת המיעוט המוזרה הזו, כי בסוף, גם לפי החוק, מדינת ישראל מדברת בכל אחד.
כן, שיריבו בחדר.
שיריבו בחדר. אנחנו לא צריכים, לא מעניין אותנו לשמוע מה חושב הפיקוח על הבנקים, מעניין אותנו לשמוע מה אומרת המדינה. ומה שקובע זה העמדה של המדינה, וגם העמדה של היועמ"ש, לפי דעתי, היא מרחיקת לכת מאוד לרעת הלקוחות. בכלל. מאוד.
השאלה עכשיו, זה האם בנק דיסקונט יערער על פסק הדין של השופטת לימור ביבי, ותהיה הלכה של בית המשפט העליון בעניין.
תן לי לנחש, הוא לא יערער.
גם אני חושב ככה.
דיון נוסף. דיון נוסף.
אוקיי, זה היה החלק הראשון. עכשיו, אוהד, בוא תספר לנו על חדשות בעולם המטבעות הדיגיטליים, מה קורה?
טוב, קודם כל, זה חשוב להבין שזה עולם שהוא מאוד מאוד מבוזר בהגדרה, והוא מתפתח בהמון מקומות בו זמנית. אז אנחנו ננסה רק לגעת אולי בדברים, בבאזוורד שבאמת כולנו שומעים כל הזמן, ננסה קצת להבין מה הם ולאן זה לוקח אותנו מבחינה okay. משפטית. קודם כל, אני חושב שאף אחד מאיתנו, כל אלפי מיליוני המאזינים שלנו, נתקלו במושג NFT בשבועות ובחודשים האחרונים. אי אפשר לברוח מזה.
מה זה NFT?
NFT, אנחנו מדברים בעצם על משהו שהבעלות עליו רשומה על הבלוקצ'יין ויכולה לעבור מיד ליד.
למה זה טוב?
אבל שימו לב, זה לא משהו שהוא חליפי, זה לא ביטקוין או שקל שאפשר להחליף אחד באחד, אלא זה non-fungible, זה משהו ייחודי. זה, אנחנו רואים את זה הרבה במה שקשור ליצירות אומנות דיגיטליות, עכשיו אנחנו מתחילים לראות טוקניזציה של שירים, של הטוויט הראשון
אבל
של...
אבל בוא תגיד לאנשים מה זה בלוקצ'יין בכלל, אוהד.
הבלוקצ'יין בעצם כל הביטקוין, יחד עם הביטקוין נולדה טכנולוגיה, שהיא בעצם כדי לנסות לקצר את זה, זה בעצם סוג של לג'ר, מרשם. Okay. כמו יומן פתוח, שכל העולם יכול לבוא ולראות, והוא נמצא בהרבה מאוד מקומות בו זמנים, שמעביר, אם אלי עכשיו מעביר לי משהו על הרשת הזו, כל העולם רואה את העברה הזו, ומאוד מאוד קשה לזייף אותה, וזה היתרון הגדול.
כשאומרים מבוזר, זה על הרבה מאוד מחשבים.
זה על הרבה מאוד מחשבים, הרבה מאוד שחקנים, אין גורם אחד שאומר, בוא אלי, תעביר לי את הדבר הזה, את התמונה הזו, אני אעביר אותה לאוהד, אני ארשום את זה, זה עליי.
וכשמעבירים, סתם אני שואל, ביטקוין, זה, תוך כמה זמן זה מתבצע? כמה ימים, או מה?
בדרך כלל דקות.
דקות. זאת אומרת, אפשר להעביר את זה מצד אחד של העולם לצד השני
בלי שום מגבלה ובלי שום גורם מתווך. זה השוס. אני יכול להעביר עכשיו לבחור ביפן, 3 ביטקוין, וזהו.
אז אוקיי, אז
בלי שזה יעבור לא דרך הבנק שלי ולא דרך הבנק שלי.
בוא נחזור ל-NFT. אז מה בעצם יש לנו ב-NFT?
אז בעצם, קודם כל, הדבר הכי מגניב שקרה ב-NFT בזמן האחרון, זה שה-NBA, הליגה בעצמה, התחילה להוציא רגעים, קטעי וידאו קצרצרים של כל מיני שחקנים, ההטבעה של דני אבדיה, וזה אני יודע, כי אני רצתי...
דני אבדיה הטביעה?
בהחלט. אם אתה מוכן להעביר לי עכשיו $300, אני יכול לתת לך 1/4,000 מהרגע הזה.
ואם אני מחפש את זה בערוץ הספורט, אני אמצא את זה שם?
אין בעיה, ערוץ הספורט, יוטיוב, בכל מקום. זה השוס ב-NFT. כל אחד יכול לראות את היצירה הזו.
אז מה יוצא לי מהדבר הזה?
אני הבעלים שלה. אני קניתי אותה מה-NBA.
אוקיי, ו?
תראו, יש כאן שאלה, יש אנשים שכשהם שומעים NFT, אומרים לופט גשפט. מצד שני, כשאתה מסתכל על עולם האומנות, או על העולם צורך העניין בספורט, האיסוף קלפים, הרי גם לקלף מקרטון, שבארצות הברית מוכנים לשלם על זה מאות אלפים ומיליונים לפעמים על קלפים, אין משמעות גדולה לקלף, זו אותה תמונה של בייב רות' שכל אחד יכול לראות באינטרנט. אבל יש כנראה איזה צורך אנושי לאסוף, להיות בעלים.
זה שורש הקפיטליזם, לא הקניין.
הקניין, הסטטוס החברתי שנלווה לזה, היכולת להשוויץ, היכולת להרגיש טוב מצוחה, בעצם זה שאתה בעלים, ועובדה של הדברים האלה, יש ערך מטורף. אתה נכנס, את באה של לברון ג'יימס, 200 אלף דולר גם יכולה לעלות לך.
וכמה דני הבדיה?
תלוי, בין, אני חושב, 150 דולר, זה גם תלוי, זה שוק שלם.
טוב. מזל שקנית לנו איזה NFT ב-40 דולר, אולי זה יהיה שווה הרבה.
לא, קודם כל הציור המשוגע הזה שקניתי כדי לבדוק איך העסק הזה עובד, אני בטוח שהוא יהיה שווה המון.
אוקיי.
אבל הכרטיסי NBA, אני רק רוצה להגיד, הם שלי, הם לא שלך.
חבל מאוד. אוקיי, ובוא תספר לנו על ה...
מה זה DeFi בעצם?
מה זה DeFi? DeFi, אנחנו שומעים את זה הרבה. מה זה DeFi?
בעצם DeFi, כשמדברים על עולם ה-DeFi, זה עולם עצום וגדל אקספוננציאלית כל הזמן, של שירותים פיננסיים בקריפטו, על הבלוקצ'יין. השירותים הפיננסיים הכי הכי נפוצים זה הלוואות, למשל, קודם כל, סליחה, בורסות, החלפת מטבע במטבע, יש הרי הרבה מאוד מטבעות.
ולמה שאני אעשה את זה במקום שהוא כזה, ולא בבורסה כמו, לא יודע מה, קראקן, בייננס, whatever?
אז חלק מזה, כי זה מנסה להפחית עלויות, וחלק מזה, גם יש כאן איזשהו רכיב אידיאולוגי של הקהילה הזו, שמאמין בביזוריות, שאין גורם אחד שמחזיק עכשיו בבורסה, ואתה עושה את כל הפעולות מולו, או שהוא צריך לאשר כל פעולה. עכשיו, איך נגיד עובד עניין ההלוואות? למשל, לך יש ביטקוין, אתה מאוד מאמין בביטקוין, אתה רוצה לקחת, אתה רוצה לעשות גם דברים אחרים, או לקנות מטבעות אחרים, יש היום שירותים, גם סנטרלייז וגם דיסנטרלייז, שאתה נותן לי את הביטקוין שלך כקולטרל, אני מלווה לך כנגד זה סטייבל קוין. סטייבל קוין זה מטבעות שצמודים לדולר.
אוקיי.
אתה עושה עם זה מה שאתה רוצה, ובינתיים אתה משלם לי כמובן גם ריבית על ההלוואה הזו, וכשאתה תחזיר לי את זה פלוס ריבית, תקבל חזרת הביטקוין שלך ככה, שלא איבדת את הביטקוין, אוקיי. אתה עדיין נהנה מעליית הערך, אוקיי. אבל אתה גם יכול לעשות לו איזשהו ליקודיזציה, לקבל תמורתו בינתיים כסף, לעשות דברים אחרים.
והמקומות שבהם מתקיים ה-DeFi, בעצם גם להם יש, גם להם יש טוקנים משל עצמם, נכון?
כן, עולם שלם, מורכב, מסובך, יש בתוך עולם ה-DeFi פלטפורמות שהן באמת מבוזרות, ופלטפורמות שהן חצי מבוזרות ולא מבוזרות, וברובן, כדי לפעול, אתה צריך לקנות את הטוקן שלהם, כדי, זה, ואנחנו רואים באמת פריחה, של הרבה מאוד מטבעות שקשורים לדבר הזה.
בנק ישראל כבר הוציא דוח על ה-DeFi?
תראו.
2039.
הקצב שהרגולטור, בואו ניתן לו, הרגולטור עוד עסוק מאוד, בביטקוין ואיתריום, זה שם התקדמו הרבה, ישנו היום, לא ציינו ככה עד עכשיו, אבל יש כבר, בעצם זה נכנס בדלת הראשית, של חקיקה ראשית, בחוק נותני שירותים פיננסיים מוסדרים, יש היום...
ויש צו איסור על בנתון
שכבר... צו איסור על בנתון.
מזל טוב, אחרי כמה שנים. צ'יק צ'ק,
שנתיים וחצי על שולחן הכנסת ואושר. הרגולטור צועד בהחלט לכיוון של הסדרה של העולם הזה. הבעיה היא שהעולם הזה לא צועד, העולם הזה רץ, העולם הזה טס. וחלק מהדברים שקורים ב-DeFi, הם בהחלט דברים שעל פניו, דברים שמצריכים רישיון בעולם הרגיל, שלנו, אז יש כאן עוד הרבה אתגרים והרבה מאוד דברים מאוד מעניינים מבחינה משפטית.
אני חושב שמה שקצת עצוב זה שבאמת בישראל יש הרבה חברות והרבה אנשים שהם באמת פורצי דרך בתחומים האלה, כולל בתחום המטבעות הדיגיטליים ובבלוקצ'יין, והם פשוט לא יכולים לעבוד או לא מקבלים ארגז חול רגולטורי שיאפשר להם להתקדם.
אגב, זו אמירה שהיא מאוד נכונה, לא רק למטבעות דיגיטליים, זו גם אמירה שהיא מאוד נכונה לפינטק בכלל. הרבה מאוד יזמי פינטק שאנחנו מכירים, את חלקם אנחנו מלווים, לא עובדים בארץ.
הם לא עובדים בארץ כי בעצם אין להם...
לקבל פה רישיון, ואין עם מי לדבר הרבה פעמים, ועד שהדברים קורים, הרבה יותר מהר, נוח וקל לעבוד בו, ואז גם צריך לפתוח חשבון בנק בארץ, שעל זה דיברנו חצי שעה בהתחלה.
כן, צריך להזכיר שגם הרבה חברות פינטק, בלי קשר בכלל למטבעות דיגיטליים, נתקלות בקשיים גדולים בפתיחה וניהול של חשבונות בנק, ואפילו הממונה על התחרות כתבה על זה טיוטה של דוח. מישהו צריך להתעורר במדינה הזאת, כי חבל, ישראל יכולה להיות ממש מעצמת פינטק, וגם במטבעות הדיגיטליים.
אבל יש חדשות טובות גם בהקשר הזה.
אוקיי, מה אין?
איפה נמצאת היום המפקחת הקודמת על הבנקים?
או, בחברת איתורו. חברת איתורו, שהייתה באמת אחת ממובילות הדגל של המטבעות הדיגיטליים, ואני חושב שהיא, כמו כל החברות האחרות, לא בדיוק זכו לקידום האינטרסים שלהם בבנק ישראל, אבל הנה, תראה, החד ובר, פתאום החליטה שזה כן חשוב, ומצאה את עצמה בחברת איתורו.
טוב, זה, יש שם כמה התפתחויות, הם הולכים להנפקה, אני שמח שמישהו בכיר מבנק ישראל גם נקלט שם, זה, אפשר להיות צינים לגבי זה, ובצדק.
אני לא ציני, אני ציני רק לגבי זה שכשהיא הייתה... לא, כשהיא הייתה בתפקיד, היא לא עשתה שום דבר למען חברות דומות לאיתורו, ועכשיו פתאום היא מוצאת את עצמה שם בתפקיד בכיר. אז באמת...
לעולם לא מאוחר לעשות תשובה, שאול.
נכון, תשובה. אוקיי. אז באמת, תודה רבה. אני חושב שבזמן שהיה לנו, הספקנו הרבה דברים, לא את כולם. אפשר לפנות אלינו, לכתובת אימייל של המשרד, office@strudelzipilon.co.il, בשאלות, הערות, אם טעינו.
לא, גם היה לי ממש כיף, עכשיו אני יודע לאן אתם הולכים, כל פעם שאתם נלמים, מלמלים פודקאסט, פודקאסט.
תבוא, תבוא, תודה רבה.
להתראות.
ביי חבר'ה.
דיון נוסף.
דיון נוסף.